שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
היום אנחנו נרצה לשוחח עם הרב לייטמן על המצב כאן בישראל, גל התפרעויות של ערבי ישראל בתקופה האחרונה, מאוד מדאיג, מאוד מלהיץ, מאוד כואב. ננסה להבין את התופעה הזאת, מה אפשר לעשות איתה. ניצה, דברי פתיחה בבקשה.
כן, גל ההתפרעויות האלים ששוטף אותנו בשבועות האחרונים, באמת מעלה שוב את השאלה האם אנחנו לפני אינתיפאדה השלישית, האם שוב אנחנו חוזרים למצב האיום הזה שידענו אותו כבר גם בשנות 2000. ויש כל מיני פרשנויות לנושא הזה והמון המון דעות. כשניסיתי להכין את עצמי לקראת התוכנית וקראתי המון המון חומרים, אז קודם כל למדתי שמעט מאוד מבינים מה הסיבה שפתאום יש התלקחות. אז יש כל מיני תיאוריות כאלה ואחרות, חלקם אומרים שזה השינוי של הסטטוס קוו של הר הבית, שזה איזשהו סוג של נקודת התלקחות. חלק טוענים שאולי בגלל שיש התפשטות האסלאם כרגע וההתחזקות של הטרור הקיצוני בעולם משפיע גם על הערבים בארץ ונותן להם אולי איזשהו כוח או אומץ פתאום לפעול בצורה אלימה, אולי זה מעורר בהם איזושהי השראה. האמת היא שיש הרבה פרשנויות מה שהכי מטריד זה שבאמת לא ברור כל כך איך לנהוג במציאות הזאת, ואנחנו כאילו נמצאים ככה באיזשהו סרט שחוזר על עצמו ושוב. ושוב ושוב, אנחנו חווים עכשיו את הימים הקשים האלה, שמה שמאפיין את הדקירות הפעם ואת את המקרים האלימים, שזה לא מופנה כנגד כוחות הביטחון, אלא כנגד אזרחים תמימים, נשים, צעירים. אנחנו באמת חיים באיזושהי חרדה, ושוב השקט אופר לגמרי במדינה שלנו, וזה בא מתוך הבית, זאת אומרת, זה בא מתוך ערביי ארץ ישראל, שחיים איתנו, אנחנו חיים ביחד, למעשה מקום המדינה. אז השאלה שנשאלת כאן, ככה דווקא לאור הפרשנויות הרבות שקראתי, פרשנות אחת אומרת, זה גל חולף, כמו שזה היה, זה יבוא ויחלוף. פרשנות אחת אומרת, זה תחילתו של איזשהו מרד ערבי שאולי עוד יתפתח ויגדל. איך אתה רואה את התהליך הזה? איך אתה, בוא נגיד ככה, איך אתה צופה את את מה שמתרחש כרגע מתוך הבנת המערכת והמגמה שאתה מרגיש אותה כעת?
אני רואה את זה, כמו שדיברנו בתוכנית הקודמת, בנקודת מבט אחרת לגמרי. כל התהליך שאנחנו עוברים, שנקרא היסטוריה, הוא תהליך שבטבע אין, פתאום קרה מקרה חדש, נעשה, אלה הכל זה מחושב כסוף מעשה במחשבה תחילה. יש סוף המעשה, תמונה סופית, והיא קובעת גם מצב הראשון וגם כל התהליך כדי להביא למצב הסופי הזה, כל הדומם צומח חי ובני אדם לאותה הצורה הסופית שהטבע או בורא אלוקים רואים את זה מראש. וכך זה בכל ייצור בהתפתחות שלו, אמנם שאנחנו רואים את ההתפתחות לפנינו, ולא דרכי התפתחות אפילו לפנינו, מכל שכן שיהיו עוד מכאן והלאה. אבל הכל זה נמצא תחת חוקים מוחלטים, ואין כאן שום דבר שאפשר כביכול להתערב ולעשות משהו. אבל על כל מצב ומצב, אם באמת זה כל כך דטרמיניסטי, זאת אומרת מדויק בטבע, אנחנו יכולים לשאול למה, מאיפה, לאן, לאיזה צורה סופית. אנחנו יכולים לשאול. שאלה, האם אנחנו נוכל לחקור ולהבין, האם אנחנו מתוך זה שנחקור ונבין, יכולים משהו לעשות עם זה. אבל קודם כל צריכים להכיר שאנחנו נמצאים במערכת חוקית. מערכת חוקים. ואם אנחנו לא מבינים ולא יודעים אותם, זה לא נקרא שאנחנו נמצאים מחוץ למערכת. זהו. כמה שאנחנו חוקרים יותר, אנחנו רואים שבכל דבר יש כוח הפועל ממצב למצב, מעביר את החומר, חומר של דומם או צומח או חי או בני אדם, וכך הכל מתפתח. התאריך שאנחנו צריכים לעבור בהיסטוריה זה ממצב שהוא כולו הכאוס, מתוכנן מראש, שנקרא שבירה, למציאות שהיא מציאות ההפוכה, שהיא מציאות השלמה. כאוס זה מינוס שלמות בכל מיני האופנים ודרגות והבחנות, והשלמות היא הרמוניה בין כל חלקי המערכת, בכל הדרגות, בכל ההקשרים שיש בה, ובתהליך הזה ישנם תקופות של התפתחות כוח הדומם, כוח הצומח, כוח החי וכוח המדבר. וזה לפנינו כביכול לוקח מיליארדי שנים בהתפתחות. כן? כוח הדומם מתפתח 14 מיליארד שנה, כן? כוח הצומח מתפתח נגיד 2 מיליארד שנה, כוח החי מתפתח 0.5 מיליארד שנה, וכוח המדבר מתפתח כמה מאות אלפי שנים. וגם כן בכוח המתפתח הזה של המדבר, ישנם תקופות מיוחדות מאוד בולטות, כזה שייך לנו, וגם כן הם שונות במהותם. שזה בעצם יכול להיות שזה אותו בן אדם, אז יותר גבוה, יותר נמוך, יותר שמן, יותר הזה. כן, זה כבר תלוי איך שהוא מסתדר בחיים שלו. אבל אנחנו מדברים על תקופות כבר אנושיות, כן, חברתיות. ומה שמעניין בתקופות האלו, שהאנושות מתפתחת בצורה שהיא לא יודעת גם כן מעצמה כלום, אלא נמצאת בתהליך ההיסטורי, ומתפתחת איך שבא, זאת אומרת, בהסך דת, וכך היא התפתחה עד לפני 5775 שנה, עד תאריך מאוד מיוחד שאחד מהבני אדם שבעולם הזה גילה את התוכנית, גילה את התהליך, גילה את המצב התחלתי וסופי וכל מה שקורה בציר הזמן ביניהם. וקראו לו לאיש הזה אדם, לא במקרה, מקרים אין, שוב זה מתוך חוקי הטבע, שכך קראו לו ההורים, והוא גילה את החוקיות הזאת, וכל הפריסת התהליך וכן הלאה. והשאיר לנו על זה ידיעה, אחריו כבר קמו תלמידים שלו, ואז יש לנו מאותו הזמנים איזשהו ידיעה על מה קורה איתנו. שכאילו נמצאים באיזשהו מצב, אבל איפה נמצאים, באיזה מקום שנקרא עולם, מה משפיע עלינו, איך אנחנו משפיעים, איך אנחנו מסתדרים, כי חיות בעולם הזה ברור לנו. זה אנחנו אפילו מצליחים, כי יש לנו יותר שכל, יותר רגש, אמנם שפחות כוחות, ואנחנו יותר עדינים מהחיות. אבל יחד עם זה, העדינות הזאת עוזרת לנו להיות יותר רגישים, יותר מוכנים להסתדר ולהשתנות, וכך יוצא לנו שכרו בהפסדו, מה שנקרא. וכך אנחנו בכל זאת מתפתחים בעולם לכיוון שאנחנו יותר ויותר שולטים. שולטים על הטבע, אנחנו יכולים להתגונן, יש לנו שכל, רגש, אנחנו יכולים לבנות בשבילנו ביתים, אנחנו יכולים לתפור לנו את הבגד, זאת אומרת, אנחנו יכולים להתגונן נגד כל מיני תופעות הטבע, איפה שאנחנו חלשים לעומת החיות, וכן הלאה. אז מה שיוצא, שאחרי האדם, קמו כבר תלמידים שלו, במשך הדורות, ופיתחו 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 יותר ויותר, אבל לא פיתחו מתוך השכל, כמו מדעים שבעולם שלנו, או פילוסופים, אלה מתוך מחקר שהוא נתן כלים לזה, איך לחקור פנימיות הטבע, אותו מנוע שסובב כל אחד וכולנו יחד, ומביא אותנו לאיזושהי מטרה מסוימת, שהיא נמצאת כבר, הצורה העתידה שלנו, ואליה אנחנו חייבים להגיע. ובשביל מה פותחים לנו את התהליך הזה? כדי שאנחנו נוכל להיכנס בה, להתקלל בה, להתחבר בה, בתוך התוכנה הזאת, בתוך התהליך הזה. ואפילו בהשתתפות שלנו, ליזום תהליך יותר יפה, יותר קל, שיעבור עלינו לפי הסכמתנו עם התהליך, שהתהליך הזה יעבור עלינו בצורה אז יותר יפה, אם אני מסכים איתה, אם אני עוזר, אם אני משתתף, אז בהתאם לזה התהליך הזה הוא מורגש בתוכי כרצוי, כיפה, כצפוי לפחות וכן הלאה. זה התועלת הגדולה שאנחנו קיבלנו מתוך החוכמה הזאת, והיא נקראת חוכמת הקבלה, שזה גילוי התוכנית, גילוי התוכנה, גילוי כוחות עליונים, שסך הכל זה כוח אחד, עם הרבה צורות של ההפעלה שלו עלינו ועל כל המציאות, ובסופו של דבר אנחנו לומדים מזה, מן האנושי, איך אנחנו יכולים להשפיע על הגורל שלנו, במה? לא על התהליך עצמו שאנחנו צריכים להשתנות מאיזה מצב מסוים עד איזה מצב הסופי מסוים, משך כל הדורות, גלגולים וכן הלאה, אלה איך אנחנו מזרזים את התהליך, איך אנחנו משתתפים בו בהכרה, בהבנה, ובהבנה והכרה, בהרגשה ומחשבה, בלב ובמוח, אנחנו יכולים כאן להשתתף בכל מיני דרגות של התפיסה, של ההשתתפות. אפשר להשתתף בצורה שאנחנו רק יודעים, צופים, לא כל כך מבינים, אבל משתתפים בצורה די כזאת, כמו דומם, נגיד, כן.
פסיבית.
כן, פסיבית. יכול להיות שקצת יותר אקטיבית, שאנחנו משתתפים במשהו, ובמה ההשתתפות שלנו. אז אם המצב הסופי הוא שאנחנו נהיה כולנו יחד, במערכת אחד, בהרמוניה בינינו, והם דומם צומח וחי עם כל הכוחות הטבע שהתגלו ועתידים להתגלות, אז אנחנו צריכים כבר עכשיו לראות איך אנחנו יכולים, באותו מצב שאנחנו נמצאים עכשיו, באותו רגע, כן, באותו פריים, באותו חתך, כן? איך אנחנו עכשיו יכולים להיות כמה שיותר מיוחדים בינינו, והם דומם צומח חי. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדאוג על החיבור של חברה האנושית, יחד, כולנו, ואיך אנחנו נהיה עם האקולוגיה, בוא נגיד, נקרא לזה, כן? עם הסביבה שלנו, יחד. שלכולנו, כולנו, להביא להרמוניה, לקשר הדדי יפה וטוב. והעולם מתקדם, הכדור הזה, ברגע הבא, שאנחנו נבנה אותו, ההרמוניה הזאת, ברגע הבא, הוא נגיד שישנה את הצורה שלו, ובמקום כתור יהיה כבר איזה אליפסה, או כל מיני צורות אחרות, זאת אומרת, יקבל איזה כיפוף, אנחנו צריכים שוב לארגן אותו בתוך כדור. כדור זה כאילו צורה שלמה של התקשרות ההדדית כולנו יחד. ושוב באיזה צורה הוא יקבל, שוב באיזה זמן הוא יקבל עוד איזה שינוי, אנחנו שוב צריכים להביא אותו למצב השלם, להרמוניה. זאת אומרת, לשמור בהרמוניה בכל רגע ורגע, בכל מצב ומצב, זה התקדמות האידיאלית, השתתפות האידיאלית שלנו, עם כל אותו התהליך שהטבע עובר.
אז מה אנחנו באמת יכולים ללמוד על המצב שאנחנו חווים כרגע?
כן. אז אם אנחנו, בכל רגע בהיסטוריה, אני מדבר בצורה גלובלית, יהיה לנו, בלי להיכנס לאנטיפאדה וכל מיני דברים, זה לא חשוב, זה יכול להיות אנטישמיות הכללית, זה יכול להיות אינטיפאדה כאן, זה יכול להיות עוד כל מיני מלחמות ובכל מיני דברים, או ריקנים וצונאמי, לא חשוב מה. אם אנחנו מגלים איזשהו תופעות מחוץ להרמוניה הזאת, זה סימן שאנחנו לא מחזיקים את כל הטבע בצורה הנכונה. וזה עלינו לעשות. ועל מי עלינו? אותו אדם גילה, ואחריו אברהם וכל היתר המומחים במדע הזה שנקראת חומת הקבלה, הם גילו שזה תלוי באומה הזאת שנקראת עם ישראל, שאותה הרכיב אדם, הרכיב, סליחה, אברהם, במיוחד שמכל האנושות הוא אסף רק אלו שהם כן יכולים להשפיע על צורה אנושית נכונה, להביא כל פעם צורה אנושית להרמוניה, שמתברר מכל המבנה הכללי של האנושות, שזה חלק הקטן מאוד שנקרא ישראל, לראש, שהוא קובע איך היתר חלקי האנושות התנהגו, עד כמה שהם התכנסו יחד בחיבור ביניהם לצורה העגולה הזאת. ואברהם עשה את זה. הוא איחד את האנשים האלו, מיוחדים האלו, קבוצה מיוחדת, ונתן להם את השיטה, נתן להם את המושכות, ידיעה והכל. ומאז, בוא נגיד, כל התהליך הוא תלוי באומה הזאת, שנקראת ישראל. לאומה הזאת יכולים להתחבר עוד את אנשים, אם הם מרגישים שייכות לתהליך ושייכות
לרעיון.
למטרה, לרעיון עצמו, כן. וככה זה קורה. אבל בכל רגע, מאותו מצב שהתגלה שיטה הזאת, שהיא יכולה להיות נמסרת לקבוצת האנשים שנקראים ישראל, כן? אותו חלק שנקרא ישראל אחראי על כל מה שקורה עם כל האנושות, ובכלל עם כל הטבע, ובכלל עם כל התהליך. עד כמה שהטבע הוא מתגלגל לצורה הסופית, כל פעם להיות בצורה השלמה. ואם יש איזה עיוות בצורה הזאת, וכבר לא שלמה, אז ישראל הוא האשם. ואז הוא צריך לקבל יותר כוחות שמעוררים אותו, ולהתעורר, ולהביא כל פעם את הצורה האנושית הזאת לשלמות. לכן שאני מסתכל על כל הדברים האלה, במיוחד בזמננו, כאן אפשר כך לראות כל התהליך ההיסטורי, למה בכל תקופה בהיסטוריה אנחנו היינו במצב כזה או אחר וכן הלאה, אבל אנחנו לא נדאג למה שכבר היה, נדאג למה שיש ומה שיהיה. אז אנחנו צריכים להבין שכל האינטיפאדות, האנטישמיות, שוב תופעות האלה שמתגלים בעולם שאנחנו כבר, אפילו בכל העולם האנטישמיות הזה, שכבר חשבנו שזהו, אנחנו עברנו כבר את זה. אנחנו לא עברנו כלום. אנחנו נמצאים ממש בפיגור בהשתתפות הנכונה שלנו, של התפתחות העולם.
מה זאת אומרת בפיגור?
בפיגור שאנחנו היינו מזמן כבר צריכים להיכנס בפועל, למשוך את כולם לחיבור. את עצמנו קודם כל, ואחר כך כל האנושות. ולגרום לזה שכולנו יהיו מיוחדים יותר, מחוברים יותר, יותר מתאימים לצורה הסופית.
איך אתה יודע שאנחנו בפיגור?
לפי הלחצים, מה שמופעלים על העם ישראל.
זאת אומרת, כל ההתפרסויות...
עם ישראל זה אינדיקציה מאוד ברורה.
זאת אומרת, זה כמו מדד כזה.
כן.
זאת אומרת, אם יש איזו התפרצות עכשיו, זאת אומרת שאנחנו בפיגור?
זה ודאי. אנחנו בעצמנו, בפיגור שלנו, שאנחנו לא מביאים את כל המערכת בכל רגע להרמוניה, אנחנו בעצמנו מייצרים אותם הכוחות, שהם נשארים לא מאוזנים ביניהם פלוס ומינוס, לא מגיעים להרמוניה ביניהם, כן? וכל האנושות נמצאת באמצע בין פלוס ומינוס, כן? בין היצרה ובורא, אפשר להגיד כך. לא. ולכן הם פועלים עלינו, ופועלים על כל האנושות, ודרך כל האנושות עלינו. למה? כי אנחנו אחראים להוביל את כל האנושות לצורה השלמה.
תודה.
ולכן אני מסתכל על התופעות האלה, ומה לעשות? זה צער מאוד שמראה מה שקורה, אבל אנחנו צריכים להבין שרק אנחנו אשמים בזה. שכל האומות העולם הם סך הכל מבצעים את כוחות הטבע שמתעוררים בהם. אין בהם יותר מעצמם, הם לא מחליטים מעצמם כלום. לכן, להאשים אותם במשהו, לצפות מהם משהו, בכל שכן, זה ודאי שלגמרי לא נכון. לא מאמריקאים ולא מאירופאים, שיעשו כאן איזה שלום או איזה השלמה, ולא מערבים האלו או מאלו, מסוגי שלהם רבים, לגמרי לא. אנחנו צריכים רק לחשוב איך אנחנו לוקחים את כוחות הטבע, ואיך אנחנו מסדרים את הקשר בינינו, בינינו, אנחנו לא צריכים להסתדר עם אף אחד. לא עם ערבי ישראל ושכנים שלנו שם במדינות, ולא עם אום ולא עם אף אחד. אנחנו לא צריכים לחשוב על האנושות בעבודה שלנו. העבודה שלנו זה רק בינינו. במידה שאנחנו בינינו מתקשרים, אנחנו דרכנו מובילים... מפיצים כוח השלמות הזאת, החיבור, האהבה לכל העולם, לכל האנושות, והם פתאום מתחילים להירגע ולהיכנס לחיבור, וכל העולם יוצא מתוך המשבר הגלובלי שלו, וכל האום וכל הסכסוכים שבעולם, כולם נרגעים, כולם מתחברים, מתחבקים, ומגיעים למצב היפה, הקומונה כללית בכל העולם. וזה הכל תלוי איך אנחנו בעצמנו נסתדר. כי אנחנו היינו פעם בגובה שלנו, שהיינו מחוברים יחד, זה נקרא זמן בית המקדש הראשון, נפלנו בין אומות העולם, התקללנו מהם, ספגנו מהם כל הרצונות, כל האגו שלהם. אם עכשיו אנחנו בעצמנו נגיע לשוב לאותו הגובה, זה יהיה גובה פי 125 יותר ממה שהיה לנו קודם. זה לא יהיה בית המקדש הראשון, אלא יהיה בית המקדש השלישי, מה שנקרא.
כי זה כולל כבר...
זה כולל כבר כל האגו האנושי בתוכנו. ואם אנחנו בשביל זה יצאנו לגלות, כן? ואם אנחנו נעשה את זה עכשיו, אנחנו בזה גומרים כל התיקון. כי כל העולם הוא פשוט גולם. אלא הכל תלוי בנו. אין לנו למי לחכות, ולא אבו מאזן, ולא קרי, ולא אובמה, ולא נתניהו, לא עושים כלום. לב שרים ומלאכים ביד השם. ובידינו. ובידינו. ולכן דווקא עם ישראל, דווקא עם ישראל, הוא שצריך להבין את זה ולבצע את פעולת החיבור והאיכות בתוכו. בתוכו. ורצוי שגם יספר על זה לכל העולם מה שהוא עושה. שאז כל העולם יבין למה הוא שונא דווקא את ישראל, ולמה הוא מאשים את ישראל בכל הצרות העולם, ולמה הוא מרגיש שהוא תלוי בישראל. תסביר את זה לכל העולם. עם ישראל, תסביר את זה לכולם. כן? ואז אתה תראה את כמה שפתאום הם יבינו. עכשיו אנחנו מבינים למה אנחנו שונאים אותם. עכשיו אנחנו מבינים למה אנחנו תלויים בהם. זה יפתור כל הבעיות. ואז אומות העולם יבואו ויעזרו לנו לעשות את החיבור הזה, ולהגיע למצב שלא אינתיפאדות, אלא בכלל לא יקרה באף צורה שום חיכוך, שום שכסוך, שום טקל, זה הכל יהיה ממש בצורה, בהרמוניה, מהתינוק הקטן ועד האדם ועד כל האנושות. הכל תלוי בנו. אבל אם אנחנו לא נעשה את זה, אז ודאי שהעולם ייכנס לצורות עוד יותר הפוכות מהשלמות, מההרמוניה הזאת, מהכדור הזה היפה, ואנחנו נסבול יותר כתוצאה מזה. אז באמת לא אנטיפאדה, זה כמו שכתוב בנביא, יכולים להיות כאלו מצבים שהשם ישמור. זה בעצם ההסבר שלי, ומה שכתוב בעיתון, ומה ש... אין טעם לקרוא. אין טעם לקרוא. אלה צריכים להבין לפי רק סימנים האלו, עד כמה שאנחנו נמצאים עדיין לא במקום המתוקן, שרק בנו תלוי.
הזמן שלנו כבר מסתיים. אם הייתי מבקש ממך לסכם את הדברים שהסברת לנו במשפט אחד שאותו ניקח איתנו, מה היית אומר?
תתעוררו עם ישראל, תתחילו לבצע מה שמוטל עלינו, עליכם, ובואו נעשה את החיים שלנו ושל כל העמים חיים טובים, יפים. אני כבר לא מדבר על המטרה יותר גבוהה, שזה נגיע לגילוי הכוח העליון, נראה עד כמה שאנחנו עושים נחת רוח לו. זה כבר לאנשים המתקדמים. אבל זה עלינו לבצע, וכאן ועכשיו, לפי מה שכתובים מקובלים, לפי מה שכתוב באותה עמדה, שנקראת חומת הקבלה, שגלגלה אדם, אברהם, משה, רשב"י, ארי, בעל הסולם.
תודה רבה, הרב לייטמן. הזמן כרגיל לא מספיק בשיחות איתך. אנחנו נצטרך להמשיך.
העיקר לעבוד, לתקן.
לבצע.
תודה רבה, ניצה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. עד הפעם הבאה שלנו, כל טוב, חיים חדשים.